האזינו עתה למשדרנו ממדרשי השבוע מפי הדוקטור נחמה לייבוביץ', הפעם על הפטרת ניצבים.
יש לי עוד להוסיף משהו לשיעורי האחרון, שבו דיברתי על התשובות הרבות שקיבלתי בקשר לאותו דברי חכמים שנתקשרו לפסוק גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך, וחזר דרשו כדוסיח עם ישראל וקדוש ברוך הוא. ישראל שואלים, הואיל ויש שכחה לפני כיסא כבודך השם לא תשכח לי את חטא העגל, אמר להם גם אלה תשכחנה. אמרו שם תשכח לי את מעמד הר סיני, אמר ואנוכי לא אשכחך. והוסבר הדבר בשיעור האחרון שהמילה אלה כאן משמשת זיכרון לחטא העגל, שבו פתחו ישראל במינים אלה אלוהיך ישראל, ואנוכי, כמו בהרבה מדרשים, משמש מעין סיסמה לכל מעמד הר סיני הפותח מילים אנוכי השם אלוהיך. ופנו עליי בכמה מכתבים מאזינים ושאלו לי מה הדבר הזה שחזר לוקחים מילה בודדת ומשתמשים בה כמושג כולל, ככותרת, כסמל למאורע שלם, אף על פי שאותה מילה באותו הקשר בו היא עומדת, אין משמעותה כלל כזאת. השאלה היא באמת שאלה. כתב על כך פרופסור היינמן בספרו דרכי האגדה, וקרא לזה רוססותא לוגוס. דהיינו, הרעיון ההגיוני המקשר את המילים במשפט יחד, ונותן להם, כפי שאין כל אחד במקומו, משמעות מאחדת, אותו רעיון נשבר לפעמים מדרשים, כביכול הורסים מהם את הפסוק, את הבניין הזה הבנוי בפסוק, ללבניו הבודדות, מפרידים את המילים מתוך הקשרם, ומן החומר הגולמי הזה של מילים בוטות, בונים הם מחדש מציאות חדשה, בניין חדש, רעיון חדש. על ידי כך שמבודדים הם את המילים ומסתכלים בכל מילה בפני עצמה כמנותקת מתוך הקשרה. והמילים האלה, מילות כתבי הקודש, מזהירות בשבילם כל אחת, נוסף על אותו אור שיש למילה במקומה או בתוך הקשרה, יש למילה הזאת גם, כמו שאמרתי, היא מזהירה באורה שלה המיוחד לה, והיא נוסעת נוסף על משמעותה שיש לה. בשילוב עם המינים האחרות בפסוק, יש לה גם הוראה בפני עצמה. אתן לדבר הזה עוד כמה דוגמאות כדי שהטכניקה המדרשית הזאת תובן. בדרכו של אברהם אבינו לעקידה, כי ידוע אומר הוא לפני נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה. הפשטנים מסבירים את הביטוי כה, שאומנם איננו כאן כל כך חלק, מפני שהיה צריך להיות עד שם או עד פה. בדרך כלל כה איננו מילה המורה על מקום. בכל זאת הפשטנים אומרים עד כה דרך לא רחוקה מכאן. ואילו המדרש מבודד את המילה הזאת כה, מתוך הקשרה, והופך אותה לנושאית משמעות בפני עצמה, שאמר אברהם אבינו, אלך ואראה, היכן הוא אותו קור שאמר לי, קור יהיה זרעך. אם כן, המילה קור נהפכה כאן לסמל אותה הבטחה של ויוציא אותה חוצה ויום הולכת את השמיים וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויום קור יהיה זרעך. ופרופסור היינמן מסביר את מובנו של מדרש זה במילים הבאות. העקידה הזאת, הטיפוס המקרי, המקורי, של כל העקידות שנגזרו עלינו, הוא תחמה בזה, כלומר גבול ניתן לה בהבטחת הקיום הנצחי של עם ישראל. כלומר, כל הקורבנות שהובאו בטוחים אנו שקיומנו יימשך, שהרי יש לנו אותו קור גדול שנאמר לאברהם בברית בין התרים, קור יהיה זרעך. בדומה לזה נמצא במדרש אבקיר על הפסוק ויפן קור והקור אצל משה בצאתו אל המצרי. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם כך הורגים את בניך, היה הקור שאמרת לאברהם, קור יהיה זרעך. שוב רואים אנו שהמילה קור, ויפן קור וקור, הוצאה כאן מהקשרה והתפרשה כסמל לאותה הבטחה גדולה, ומשה בראותו את המצרים מכים והורגים את ישראל, צץ בשואג את השגה הזאת, את הטרוניה הזאת, מטיח דברים כלפי מעלה, היכן הוא אותו קור. כי יוצא בו אנו מוצאים למשל במדרש שמות רבה על הפסוק בתהילים, נכון כי זכה מאז מעולם עתה, נאמר במדרש, הדאו דכתיב עד ישיר משה, אף על פי שמעולם אתה לא נתיישב כיסחה ולא נודעת בעולמך עד שמרו בניך שירה. רוצה לומר, קיומו של השם הוא מעולם ועד עולם. הוא היה לפני בריאת עולם, הוא יהיה בסוף כל עולם. אבל הכרתו בעולם, וזהו המסומל בכיסא, כיסא מלכותו, נכון הוא מאז. מהו מאז? מן אותו רגע שישראל, שנאמר בו אז ישיר משה וישראל, שאמרו השם ימלוך לעולם בעת, שנאמר בו וימינו בהשם ובמשה עבדו. כן, מאז, המילה אז שוב נהפכה כאן לסמל לאותו רגע של אחר קריאת ים סוף, שבו ישראל שרו למקום, הכירו בו, ראוהו במו עיניהם. כי נכון כי זכה מאז, אף על פי שמעולם עתה. אם כן, מילים שהן בעצם מילות יחס, כמו קור, או כמו אז, או מילת גוף כמו אלה, נהפכות במדרש לנושאות תכנים גדולים עצמאיים, אף על פי שהדרשן כמובן יודע שלמילה הזו במקומה ובתוך הקשרה יש משמעות אחרת לגמרי. אני עוברת עתה לפרשת ניצבים, והפעם אתייחס להפטרה. כי ידוע שבעה שבועות שאחרי תשעה באב אנו קוראים בהפטרה תמיד דברי נחמה, החל מן שבת נחמו, הפותח בישעיהו מם, וחיים כל שבת ושבת דברי נחמה, ובפרשת ניצבים מתוך ישעיהו סוף פרק סמך א', ההפטרה סוף עציץ בשם תגל נפשי באלוהי, כי פישני בקנה ישע, מאיר צדקה לאתן. לפסוק הזה סוף עציץ בשם. נאמרו בדברים הבאים במדרש שיר השירים, ושם המדרש פותר בפסוק מתוך שיר השירים, נגילה ונשמחה בך, מיד רואים אתם את הדמיון בין פסוק זה, הדמיון הרעיוני, ולבין הפסוק סוס עציף בשם, תוגיר נפשי באלוהי. אמר עתידי, מעשה באישה אחת בצידון, ששעתה 10 שנים עם בעלה ולא ילדה. באו גבי רב שמעון בן יוחאי, רצו להיפרד זה מזה. אמר להם רב שמעון בן יוחאי, חייכם, כשם שנזדבקתם זה לזה במאכל ומשתה, כן אין אתם מתפרשים, כלומר אין אתם נפרדים, אלא במאכל ובמשתה. כלומר כשהתחתנתם או עשיתם סעודת מצווה והייתה שמחה, עכשיו כשאתם עומדים להיפרד, מפני שכנראה הבעל עומד על כך, מפני שאין ילדים, תעשו זאת בטוב לב, גם כן במאכל ובמשתה. הלכו ועשו לעצמן יום טוב, ועשו סעודה גדולה, והיא שקרתו יותר מדי, כלומר היא שקטה אותו יין. כיוון שנתיישבה דעתו עליו, אמר לה, ביתי, ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית, ותלי אותו ולכי לבית אביך. כלומר, לפני הפרידה, מבקשו אותה שתיקח לה את הדבר היפה ביותר שיש לו ביתו כמתנה, ותשוב לבית אביה. כלומר תיפרד ממנו. מה עשתה האישה? לאחר שישן רמזה לעבדיה או לשפחותיה ואמרה להם, סעורו במיטה וקחו אותו והוליכו לבית אבא. בחצי הלילה ננער האיש משנתו, כיוון דפוק ינו, אמר לה, ביתי, היכן אני נתון? אמרה לו, בבית אבא. אמר לה, מה לי לבית אביך? כלומר, אנחנו נפרדנו, וכיצד, מה אני עושה כאן בבית אביך? אמרה לו, ולא כך אמרת לי בערב, כל חפץ טוב שיש בביתי, תלי אותו ולכי לבית אביך. אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. הלכו להם את רבי שמעון בן יוחאי, ועמד והתפלל עליהם, ונפקדו. והרי דברים קל וחומר, מים בשר ודם, על שאמר לבשר ודם שכמוהו, איני חפץ בעולם טוב ממך, נפקדו. ישראל המחכים לישועת הקדוש ברוך הוא בכל יום, ואומרים, אין לנו חפץ טוב בעולם, אלא אתה, על אחת כמה וכמה, הווי נגילה ונשמחה בך. עכשיו המדרש ממשיך במשל שני. למטרונה שהלך בעלה ובניה וחתניה למדינת הים. ובאו ואמרו לה, באו בנייך. אמרה, מה אכפת לי? תשמח נקלותיי. כיוון שבאו חתניה, אמרו לה, באו חתנייך. אמרה, מה אכפת לי? תשמחנה בנותיי. אמרו לה, בא המלך בעליך. אמרה, הרחת ותה שלמה. כלומר, זוהי שמחה שלמה. חדווה על חדווה. זהו המשל. והמדרש ממשיך ואומר, כך לעתיד לבוא. באים הנביאים ואומרים לישעיהו לירושלים, בנייך מרחוק יבואו. והיא אומרת להם, מה אכפת לי? והם אומרים, ובנותייך על צד תאמנה. היא אומרת, מה אכפת לי? כיוון שאמרו לה, ועכשיו מובא פסוק מזכריה, הנה מלכך יבוא לו. אמרה, החדוותה שלמה, תכתיב גילי מאוד בת ציון. באותה שעה היא אומרת, סוף עדיף בשם, תגיל נפשי באלוהי. והגרסה אולי יותר יפה עוד בפסיקתא דרב כהנא, אחרי המשל עם המטרוניתא פותח הנמשל במילים אלו. כך הנביאים אומרים לירושלים כנ"ל, בנייך מרחוק יבואו. והיא אומרת להם, ועכשיו הפסוק מתהילים, ישמח על ציון. והם אומרים, בנותייך על צד תאמנה. והיא אומרת להם מתהילים, תגלנה בנות יהודה. כיוון שהם אומרים לה, הנה מלכך יבוא לך, היא אומרת להם, החדווה השלמה, סוס עסיס בשם, תגיל נפשי באלוהי. מדרש זה כמובן טעון הסבר. מה כוונת הדבר הזה שאין ציון צמיחה בהתקבץ בניה בתוכה? מה המובן זה של מה אכפת לי? מה אכפת לי? תגיל נבנותיי, תגיל נקלותיי, אני אינני שמחה. ורק במלך עצמו אני שמחה. יפה מפרש את זה אחד מפרשני מדרש רבא, האומר שאין הכוונה הזה לא אכפת לי כלל, אלא לא זה העיקר. לא בזה נפשי רוצה. כל עניין זה של מדינה ושל חירות ושל עצמאות, ואפילו של קיבוץ הגלויות ושוב הזמנים לגבולם, כל אלה עדיין אינם התכלית האחרונה. כל אלה הם אמצעים, הם כלי. השמחה האמיתית היא לא במדינה ולא בחירות ולא בעצמאות ולא בחברה בריאה ולא בכלכלה טובה, אלא באותו דבר שלשמו יש להשתמש בכל אלה, והיא השמחה בשם עצמו. וזהו סוף עסיס בשם, תגיל נפשי באלוהי. ודבר זה אמרו הרמב״ם בצורה מופשטת, אותו דבר שהמדרש אומר אותו בתמונות ובמשלים ובסמלים ובלשון אליגורית. הרמב״ם אומר אותו בלשון מופשטת, בסוף כל היד החזקה בפרק האחרון של הלכות מלאכים. לא נתעבו החכמים והנביאים ימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בעקום, ולא כדי שינסו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמה, וחוכמתה, ולא יהיה להם נוגס ומבטל, כדי שיזכו לחיי העולם.